הכלכלה,
אין צורך להסביר, היא ציר מרכזי של תהליכים שמתרחשים בכל רחבי העולם, החל ממחאה חברתית, עבור דרך מדינות שמאבדות את יציבותן בשל משבר כלכלי הולך ומחריף, וגם סכסוכים אלימים בין מדינות ובתוך מדינות. בהתאם לכך, אפשר להגיד שפיתוח כלכלי וחיזוק היציבות הכלכלית של מדינות עשויים לשפר את הביטחון במערכת הבינלאומית. איתנו דוקטור ניצן פלדמן, עמית מחקר במכון, מתמחה בכלכלה פוליטית בינלאומית, ואנחנו נשוחח איתו על המעגל הקרוב לנו. כיצד השפיע במקור, עוד לפני האביב הערבי, הכלכלה, על תהליכים פוליטיים וצבאיים שאנחנו רואים במדינות השכנות לנו? שלום ניצן.
שלום רב.
נתחיל מהמדינה הכי פעילה מחוץ לגבולותיה באזור שלנו, איראן. מה הרקע הכלכלי להתנהגות של המשטר האיראני? ואולי גם מהדיון במשטר האיראני נגיע לסוריה, שגם היא נושא לדיון כלכלי.
נכון, הדברים קשורים בהחלט. אנחנו ראינו באיראן בשנים האחרונות, מאז הסרת הסנקציות, צמיחה כלכלית מאוד מאוד משמעותית. הסרת הסנקציות, אמנם אנחנו מציגים בדיון כאילו היא יחזבה, והיא לא יצרה איזשהו אפקט כלכלי לאיראן, יצרה אפקט כלכלי מאוד מאוד משמעותי.
באיזה שנה בערך התחיל התהליך
הזה? אנחנו רואים החל מהסרת הסנקציות מחתימת ההסכם ולתוך 2016, ראינו ברגע שאיראן חזרה לשווקים הגלובליים, והיא חזרה לייצא נפט, ראינו כמה תהליכים. ראשית, יש עלייה בהפקת הנפט באיראן. ברגע שהפקת הנפט עלתה, ואיראן יכולה לייצא נפט, חלה עלייה מאוד מאוד משמעותית בתוצר שקשור לכל תעשיית הנפט. התוצר שקשור לתעשיית הנפט, כלומר, הפקת הנפט, הפקת האנרגיה, הפקת הנפט, הפקת הגז, ההשקעות בתחום הזה, העובדים שעובדים בתעשייה הזאת, זה מה שנקרא בשפה המקצועית, התוצר שקשור למשק האנרגיה, הוא קפץ ב-2016 ב-66%. זה עלייה מאוד מאוד משמעותית. והדבר הזה, כשמסתכלים במבחינה מצרפית, זה העלה את התוצר האיראני ב-12.5% ב-2016, שזו צמיחה מאוד מאוד משמעותית. אבל למרות הנתונים המאוד מאוד משמעותיים מבחינה מקרו-מצרפית, כשאנחנו פורטים את זה ורואים איך זה משפיע א', על חיי היום-יום באיראן, וב', על היציבות הפיסקלית והמוניטרית של המערכת הכלכלית, אנחנו רואים שיש עדיין המון המון אתגרים, והאתגרים האלו מתגברים ככל שהחשש ביחס לתהליכים שארצות הברית תנהיג מול איראן ביחס לסנקציות, הולכים ומתגברים. במילים אחרות, כרגע מה שמעיב יותר מכל על הכלכלה האיראנית, זה עדיין הצל של הסנקציות. א', חלק מהסנקציות לא הוסרו, וב', יש חשש שהסנקציות יחזרו. זה מרתיע משקיעים זרים מלהגדיל את השקעה הזרה, והאיראנים באמת קיוו שהשקעה הזרה תצמח בעשרות אחוזים, וזה עדיין לא קרה.
אז מה דוחף אותם החוצה, אם ככה?
את המשקיעים הזרים?
את האיראנים.
את האיראנים. אז עוד לפני זה, בוא נציג עוד מספר תהליכים כלכליים. אנחנו רואים קודם כל, אם אתה שואל מדוע האיראנים רוצים לצאת החוצה מבחינה כלכלית, מה האינטרס שלהם להשקיע בסוריה, יש פה תהליך שלא מדברים עליו הרבה, ואני חושב שהוא מאוד מאוד חשוב. לאיראנים יש אינטרס שמשמרות המהפכה יהיו כמה שפחות מעורבות בכלכלה. המשפחות המהפכה מאוד מאוד מעורבות בכלכלה האיראנית בכל התחומים. בתחום הבנייה, בתחום התשתיות, בתחום הבנקאי, שזו סוגיה ששווה להרחיב בה. והמשטר האיראני אומר בצורה גלויה, הוא אומר ש... בתחילת ינואר חתמי אמר שיש אינטרס שמשמרות המהפכה ייצאו מכל מיני תחומים שלא קשורים לייעוד המקורי שלהם מבחינה כלכלית. עכשיו, משמרות המהפכה זה שחקן מאוד משמעותי בפוליטיקה ובכלכלה האיראנית, ואולי כדי לפצות אותם, כדי להעניק להם פעילות, להסיט את הפעילות הכלכלית מתוך הכלכלה האיראנית, יש אינטרס להוציא אותם החוצה לסוריה. אז זה אינטרס אחד. דבר שני, אנחנו יודעים מספרות של מדינות שפועלות כלכלית ברחבי העולם, שלא תמיד מה שמניע אותם זה היגיון הכלכלי. כלומר, למרות שלפי דעתי יש אינטרס כלכלי לאיראנים בסוריה, וזה יכול לעזור להפחית את המתחים הפנימיים מול משמרות המהפכה, וברגע שמשמרות המהפכה היו פחות מעורבות בכלכלה, זה יכול אולי לעזור לאיראן להגדל את השקעות הזרות, כי משקיעים זרים לא באים בין היתר, כי הם לא רוצים להיות מעורבים במשמרות המהפכה, אז יש אפקט כלכלי. זה דבר אחד. דבר שני, אנחנו יודעים אבל שמלבד האפקט הכלכלי יש אפקטים פוליטיים. יש אינטרסים פוליטיים שהם לא תמיד באים לידי ביטוי, לא תמיד חופפים לאינטרס הכלכלי הישיר.
מההתערבות של איראן בסוריה, היא רואה בינתיים כבר רווח, או שכרגע זה בעיקר השקעה שיורדת לטמיון מבחינה כלכלית?
כרגע, אז אם אנחנו פורטים איך באה לידי ביטוי המעורבות הכלכלית, אז דבר ראשון, יש סיוע צבאי שהוא עולה כסף, וזה השקעה ש... אי אפשר להגיד שזו השקעה שנושאת פרי, שמחזירה את, ה, הרווחים הכלכליים המיידיים. זה דבר אחד. דבר שני, האיראנים הלוו לסורים. הם המדינה היחידה שבאופן רשמי הודיעה שהיא פתחה קווי אשראי לסוריה. וברגע שהאיראנים הצליחו לבסס או ליצור איזשהו בסיס מסוים לפעילות כלכלית בסוריה, הלוואות האלו יחזרו אליהם. זה נקודה שנייה. נקודה שלישית, זה באמת אנחנו ראינו עלייה ביבוא של סוריה מאיראן. הם מוכרים להם מוצרים לתינוקות, הם מוכרים להם אנרגיה, הם הולכים לעזור להם בחשמל, הם נכנסו בעסקאות גדולות בתחום הפוספטים ובתחום התקשורת. יש המון בעיות עם העסקאות האלו. ובשבוע האחרון עלו כל מיני ידיעות שהקהילה העסקית הסורית, או מה שנשאר ממנה, מאוד מאוד לא אוהבת את ההתערבות האיראנית, וכי זה אמור או זה ירחיק השקעות בעתיד, אם באמת יצליחו לשקם את המדינה. אבל איראן בהחלט יכול להיות שגם יהיה רווח כלכלי בעתיד. כרגע הרווח הכלכלי המיידי, זה עלייה מסוימת ביבוא, זה עדיין ביבוא הסורי של מוצרים איראנים, זה עדיין שולי. היא שותפת סחר מאוד מאוד נמוכה ביחס לשותפות הסחר של איראן, זה דבר אחד. דבר שני, יהיה לסורים כסף להחזיר את ההלוואות. דבר שלישי, בעתיד, ברגע של באמת סוריה תחזור לייצא, אם היא תחזור לייצא, וראינו שהם חוזרים לייצא מעט משאבים, משאבים טבעיים, קצת למצרים, קצת למקומות אחרים, ודרכי הסחר ייפתחו, אז ככל שמשמרות המהפכה היו מעורבים יותר בכלכלה, ככה זה יניב להם יותר רווחים.
נעבור למצרים, אחת המדינות הראשונות שספגו את הטלטלה האזורית לפני כשבע שנים. התוכניות לשיקום והתייצבות כלכלית של מצרים בסיוע בינלאומי, איך נאמר, מקרטעות עד עכשיו. מדוע זה כך?
אני חושב שההגדרה שלך לא מדויקת. כלומר, במצרים היה מצב כלכלי מאוד מאוד חמור מבחינה פיסקלית ומוניטרית, מבחינת מקרו-כלכלית. כאשר אנחנו מסתכלים על הנתונים המקרו-כלכליים, היבשים, ועוד לפני שאנחנו מפלחים את התהליכים הכלכליים-פוליטיים, אנחנו ראינו שהמצרים היו בבעיה מאוד מאוד חמורה. עד 2016, יתרות המתח שלהם נשחקו בצורה מאוד מאוד משמעותית. הם ייצאו מעט מאוד, ייבאו הרבה מאוד, כלומר, הם היו צריכים לייבא בין היתר מוצרי אנרגיה, וזה מאוד מאוד רלוונטי בהקשר של הגז הישראלי, אולי נדבר על זה בהמשך, אבל מה שאנחנו רואים, אנחנו ראינו שחיקה ביתרות המתח, עלייה בגירעון המסחרי, עלייה בגירעון הממשלתי, עלייה בחובות, והם בעקבות המצב, בעקבות המצוקה הזאת, הם פנו לקרן המטבע הבינלאומית ב-2016, והחל מ-2016, מה שאנחנו קוראים תוכנית של קרן המטבע הבינלאומית, ומרגע שהם נכנסו לתוכנית של קרן המטבע הבינלאומית,
אז סובסידיות מאוד חריפות.
קיצוץ בסובסידיות.
כן.
אז אנחנו ראינו כמה תהליכים שיצרו אפקט מיידי. בדרך כלל התהליכים האלה לוקח להם זמן, אנחנו ראינו תהליכים מיידיים שחלקם מאוד מאוד כואבים, אבל מבחינת פרמטרים מקרו-כלכליים הם תרמו ליציבות. הדבר הראשון שהמצרים עשו זה לנתק את הקיבוע של הלירה המצרית לדולר, שהיא הייתה בשער חליפין מאוד מאוד מנופח. ברגע שהם עשו את זה, ביום שער החליפין המצרי קרס, הוא קרס, וזה יצר אינפלציה. זה הפן הרע. בגלל ששער החליפין נמוך, אז היבוא יותר יקר.
שמורגש מאוד בחברה המצרית, ולכן הם מתלוננים על המצב הכלכלי.
בהחלט. מורגש ויוצר מתחים מאוד מאוד משמעותיים. אבל מצד שני, בגלל ששער החליפין נחלש, זה הקל על מצרים לייצא, זה הגדיל את האטרקטיביות של התיירות המצרית, וזה הכניס מתח למדינה. וזה החזיר גם במידה מסוימת את האמון של השווקים בכלכלה המצרית, ומצרים עכשיו יכולה לגייס בשווקים הבינלאומיים בריבית יותר נמוכה ממה שהיא עשתה, מה שהייתה יכולה לפני הרפורמה הזאת.
זאת אומרת, ההידוק של החגורה דווקא בסופו של דבר תרם ליציבות, אתה אומר, ובערך כמו אחרי השפל הגדול בארצות הברית, תוכניות שאמורות לייצר כוחות כלכליים ממצב של שבר, לדעתך מצליחות ויחזיקו מעמד?
אני חושב שההשוואה שערכת, יש השוואות יותר רלוונטיות, כל מה שאנחנו רואים במצרים, אנחנו רואים את זה בכל המדינות. כל המדינות בעולם הערבי מכירות בכך שהמודל הישן לא יכול להתקיים, הן חייבות לעשות תוכנית ייצוב. ברגע שהולכים לתוכניות ייצוב, גם בישראל שהלכו לרפורמות כואבות בשנות ה-80, בהחלט יש נפגעים, ובמדינות אחרות, ובמדינות אמריקה הלטינית ראינו את זה, ובמדינות מתפתחות ומפותחות אחרות. ועל כן תמיד יש את השלב הזה מהרגע שאתה בצרה עד שאתה משיג את היציבות. השאלה מה קורה בדרך. השאלה אם המשטר מספיק חזק כדי להוריד את המתחים. השאלה איך הוא מוריד את המתחים. השאלה אם איך הוא, יש אתגר כפול. מצד אחד אתה צריך לשכנע את השווקים שאתה באמת הולך לרפורמה כלכלית. מצד שני אתה צריך לשכנע את הציבור שהרפורמה הכלכלית שהוא עדיין לא מרגיש את הפירות שלה, וזה הנקודה החשובה, האבטלה לא יורדת בקצב משביע רצון, המחירים עולים, כדי ליצור יציבות, חותכים בסובסידיות, השאלה איך אתה יוצר את ה... איך אתה מצליח מצד אחד להוריד את המתחים ברמה הפנימית, מצד שני לשכנע את השווקים שאתה לא נרתע. הדבר המעניין בכל העולם הערבי, אנחנו רואים את קרן המטבע הבינלאומית, שהיא בדרך כלל מעודדת מדינות ללכת קדימה ברפורמות, וגם במקרה הזה היא מעודדת ללכת קדימה, אבל שם למדו את הלקח, והם כן נותנים את הדעת למה קורה בתוך המדינה. כלומר, גם כשהם כותבים על איראן, וגם כשהם כותבים על ערב הסעודית, וגם כשהם כותבים סוריה, זה סיפור אחר, אבל גם כשהם כותבים על מצרים, הם אומרים, צריך לבדוק, ואנחנו גם ניתן להם הקלות, אנחנו לא נהיה איתם כל כך קשוחים, שמצד אחד הם עומדים ביעדים, מצד שני, שבאמת הם מצליחים למנוע את החיכוך הכלכלי-פוליטי.
ועוד עניין שקשור בשווקים של העולם הערבי, ההשפעות של הגלובליזציה של הכלכלה העולמית על השווקים במפרץ הפרסי, אתה מוצא קשר ברור בין הדברים.
בוודאי, קודם כל חשוב להבין שהכל, כל הכלכלה באזור קשורה למפרץ הפרסי, כיוון שיש, יש קשרי סחר לדוגמה מאוד משמעותיים. כן, יש קשרי סחר משמעותיים בין מצרים, לדוגמה, לבין ערב הסעודית. יש קשרי השקעות, אלו מדינות שמשקיעות בעולם הערבי, ועובדים מלבנון ומסוריה וממצרים ומירדן, עובדים במדינות הללו. ברגע שיש בעיה כלכלית במפרץ, זה משפיע על הכסף הזר שהעובדים האלו מזרימים לירדן ומצרים וללבנון. ועל כן יש פה קשרי גומלין אזוריים מאוד מאוד חזקים. ברמה הגלובלית ראינו שערב הסעודית רוצה להיחשף או להגביר את מידת החשיפה שלה לתהליך גלובליזציה. היא תמיד הייתה חשופה במידה מסוימת, כיוון שהיא מייצאת נפט, ומדינה שמייצאת נפט, אז הגודל הייצוא בסך התוצר שלה מאוד מאוד גבוה. אבל בשנים האחרונות, יורש העצר, המאוד מאוד פעלתן, הולך
להפסיק את במילים שלו התמכרות לנפט.
נכון, הוא רוצה להקטין את לגמול את המדינה מנפט, ובדרך הוא עושה כל מיני צעדים שהם מאוד מאוד שאפתנים. אנחנו רואים, כפי שאמרתי מקודם, פה שקרן המטבע, שהיא בדרך כלל היא דוחפת לצעדים כאלה, אומרת לו, בין השורות שקוראים את הדוחות, תרגע, אתה הולך מהר מדי, אבל בהחלט אנחנו רואים חשיפה לתהליכי גלובליזציה במפרץ, אלה תהליכים מאוד מאוד מעניינים. אז מצד אחד, ברגע שאתה נחשף לגלובליזציה, אתה יכול להרוויח ברגע שהשווקים טובים. מצד שני, אנחנו צריכים להכיר בכך שברגע שיש לנו משברים כלכליים, וברגע ש מתחילים כל מיני תהליכים בארצות הברית מאוד מעניינים בשוקי אגרות החוב. במילים אחרות, ברגע שהציפיות לאינפלציה הולכות ועולות, וברגע שכנראה הריבית בארצות הברית תלך ותעלה, זה משפיע באופן מיידי על המדינות הללו, ולפי דעתי הולכים לעמוד בפני אתגרים, גם המפרץ וגם כל העולם הערבי הולך לעמוד בפני אתגרים מאוד מאוד משמעותיים בעקבות התהליכים שאנחנו כנראה נראה בכל הכלכלה הפוליטית הבינלאומית.
מעניין מאוד. ניצן, תודה רבה לך.
תודה רבה לך.